לפני כמה ימים חזרתי מדרום קוריאה. שבועיים שלמים ביליתי בסאול, ואפילו פעם אחת לא ראיתי מישהו מסתובב בלי מסכה. ואני לא מדבר על מקומות סגורים, אלא בחוץ, ברחוב, בפארק, במעבר החצייה, בתחנת המטרו, 14 יום, שבהם ראיתי לפחות עשרות אלפי אנשים, ופעם אחת לא ראיתי מישהו שמוריד את המסכה מפניו. האמת שדי קינאתי בצייתנות הזו, עיר של 10 מיליון תושבים, שכולם נשמעים להנחיות, ואכן, במשך שנתיים, הקורונה כמעט לא פגעה בדרום קוריאה, שגם היא מדינת חצי אי שמהר מאוד סגרה את הכניסה אליה וידעה איך להתגונן מפני הנגיף. עכשיו בטח תגידו שזו מנטליות שונה, והדרום קוריאנים ממושמעים וצייתנים באופן קיצוני, הם התנסו כבר בסארס, אנחנו זוכרים, והרי אין סיכוי שהישראלים יתנהגו כמוהם. ויכול להיות שהכל נכון, ועדיין, תשאלו כל מדען או חוקר, או אפילו את מנכ״ל פייזר, החיסון הכי יעיל ובטוח נגד הקורונה, אפילו יותר מהבוסטר, זו הקפדה על ההנחיות ומסכה על הפנים. ואצלנו, המצב באמת על הפנים, תסתובבו בסופר, בקניון, במשרד, כמעט אף אחד לא הולך עם מסכה. משפחות שנדבקו בקורונה מפרות בידוד, מסתובבות בחוץ וגורמות להדבקה המונית. אנחנו נכנסים עכשיו לשבוע הכי קר וגשום, שהיה השנה, כולנו נבלה הרבה מאוד במקומות סגורים. אנא, שימרו על עצמכם. הגל החמישי כבר החל, האומיקרון מדבק הרבה יותר, ועל פי כל הערכות נראה בקרוב זינוק בתחלואה. אז עוד לפני הבוסטר, ולפני שסוגרים את השמיים וחוזרים להגבלות, החיסון הכי יעיל ובטוח לנגיף שמשתולל, מצריך מאיתנו כל כך מעט, ותלוי אך ורק בהתנהגות של כל אחד מאיתנו. Here comes the money!
Here we go! עכשיו, ב-103 FM, איפה הכסף? עם גדעון אוקו, עורכת יעל איילון. 103 FM.
איפה הכסף של יום שני? עכשיו 6 דקות אחרי 4. ממחר בחצות אסור לנסוע לארצות הברית ולעוד רשימה ארוכה של מדינות, מה שאומר בפועל שמדינת ישראל בעצם סוגרת את השמיים. מיד נדבר עם שר התיירות רזבוזו, והאם זה לא צעד קיצוני מדי, שעדיין לא ברור עד כמה מסוכן האומיקרון. מי שכבר עותרים לבגץ נגד המהלך הזה, משרדי הנסיעות ומורי הדרך, מגובים בחוות דעתו של פרופסור איתמר גרוטו, עד לא מזמן המשנה למנכ״ל משרד הבריאות, שאומר שזו החלטה בלתי סבירה בעליל. מיד נדבר עם הפרופסור גרוטו. דוקטור ראיה לייבוביץ', מנהלת המכון האונקולוגי באסף הרופא, משוכנעת שההימור של העולם על החיסון במאבק נגד הקורונה הוא הימור שגוי, שלא יצליח להוריד תחלואה ולמנוע הידבקות. היא מתנגדת ללחצים שמפעילה הממשלה על הציבור ללכת ולקבל את החיסון. נדבר גם איתה עם הדוקטור לייבוביץ'. שיא הסופה עדיין לפנינו, אבל בחרמון כבר מודדים בשעות האחרונות סנטימטרים ראשונים של שלג. הם נערכים לפתוח את האתר בסוף השבוע. נבדוק האם יהיה מספיק שלג גם למי שרוצים לגלוש. נהיה גם בבורסה כמובן, התפשטות האומיקרון צובעת היום את המסכים באדום. האם הגל החמישי כבר מכה את השווקים? ולאן כל זה הולך? אנחנו כאן עד השעה 5 עם כל הסיפורים הכלכליים של היום הזה. יעל איילון עורכת אותנו, מלי בנימינוב מפיקה, עידו כהן אחראי על השידור, ואנחנו מתחילים בכותרות. השיפור במצב האבטלה בישראל נמשך. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ירד מספרם של המובטלים במחצית השנייה של חודש נובמבר לרמה של 4.3%, שהם 180 אלף בלתי מועסקים. גם בשירות התעסוקה מדווחים על שיפור, ובחודש נובמבר ירד מספרם של דורשי העבודה ל-191,600, זו ירידה חדה של 23%. רמי גרעור, מנכ״ל שירות התעסוקה, אומר כי על אף השיפור, יש להמשיך ולהשקיע בהכשרות המקצועיות במשק.
מספר דורשי עבודה אומנם מצוי בירידה, אך זו אינה עדות לחזרה מסיבית של רוב דורשי עבודה למעגל העבודה, כאשר מספר המשרות הפנויות במשק מוסיף להיות גבוה כל כך. נתונים אלה מאששים את החשש שלנו לאורך כל המשבר, כי גם בתום תקופת הזכאות ועם פתיחת המשק, החזרה לעבודה קלה משמעותית לבעלי המיומנויות הגבוהות מאשר לבעלי המיומנויות הנמוכות. מגמה זו רק תלך ותחריף, כי עולם התעסוקה ממשיך להשתנות, ומי שלא יסכיל להדביק את הפערים פשוט יישאר מאחור.
רשות התחרות בודקת האם ויסוצקי וחברת המשלוחים וולט מהוות מונופול בענפים שהן פועלות, והאם יבואן צעצועי לגו מפר את חוקי התחרות. ממלאת מקום הממונה על התחרות, עורכת הדין מיכן כהן, חשפה היום את דבר החקירות החדשות בדיון בוועדת הכלכלה.
אנחנו עובדים בימים האלה על תיקים רבים נוספים, לא את כולם אפשר לפרט כאן, בוודאי שלא תיקים שהם נמצאים באכיפה פלילית. אני כן אציין שאנחנו בודקים את המעמד המונופוליסטי של ויסוצקי. אנחנו בודקים הפרות של בעל מונופולין של וולט, של שליחויות. אנחנו בודקים הפרות של חוק התחרות על ידי יבואן של לגו. אני יכולה רק לציין דוגמאות, אבל נעשות עשרות בדיקות ברשות ברגע נתון, והדברים הם נזרעים, והם מתפתחים עם הזמן, זה לא בדיקות של רגע.
שר האוצר ליברמן אומר היום כי הוא מודאג מאוד מהתפתחות ענף מטבעות הקריפטו, המטבעות הדיגיטליים.
אם אתה שואל אותי מה מאוד מטריד אותי היום, זה כל הנושא של הקריפטו. אני מסתכל מה הולך עם כל הנושא של הקריפטו. היום כולנו מכירים ביטקוין, או רובם מכירים ביטקוין. אבל יש כבר איתריום, ויש בין 14 ל-15 אלף מטבעות דיגיטליים, שחלקם שד יודע מי מפקח, ואיפה הם נולדו ולאן זה הולך. אבל יתרה מזאת, זה באמת לא רק גולם קם על יוצרו, זה גולם שהולך לחסל את יוצרו.
ליברמן דיבר בכנס השנתי של פירמת הייעוץ וראיית החשבון EY ישראל. בנק ישראל הנפיק היום מטבע חדש בסך 5 שקלים ועליו סמל הוקרה לצוותי הרפואה בישראל. 2 מיליון מטבעות כאלו ייכנסו לשימוש במחזור המזומן בתקופה הקרובה. נגיד הבנק, הפרופסור אמיר ירון, הביע הערכה גדולה לעבודה הקשה של הצוותים הרפואיים.
המטבע שאת הנפקתו יזם בנק ישראל עוד בראשית השנה, מבקש לבטא את הכרת התודה שאנו, כל אזרחי המדינה, רוכשים למערך הרפואה בישראל. עם הנפקת המטבע מצטרפת מדינת ישראל לשורה של מדינות נוספות שפעלו להודות לצוותי הרפואה שלהם ולהנציח אירוע היסטורי שכזה על גבי מטבע. הילך חוקי רשמי של המדינה. למותר לציין כי מלאכת הצלת חיי האדם עליה אתם אמונים לא תמה. האתגר הרפואי והבריאותי נמשך, והיום בחרנו לעצור לרגע ולהגיד לכם מילה אחת, תודה.
אלה הכותרות. אז מיד יהיה עם כל ענייני הכלכלה של היום הזה, אבל קודם לסופה קרמל שכבר גובה קורבנות ופוגעת באנשים. תושב נתניה נפצע באורח קשה מאוד מקריסת עץ בעיר. אנחנו רוצים לקבל עוד פרטים על מה שקרה שם ועל מצבו של הפצוע מכתב N12, אור אביד, שלום לך אור.
שלום גדעון, צהריים טובים.
אז מה בדיוק קרה שם?
זה קורה סביב השעה 9 בבוקר, האדם הזה כבן 49 צועד ברחוב רזיאל בנתניה, באזור רוחות הזאת עם תחילתה של המערכת החורפית קרמל האזור, והרוח הזה פשוט עוקרת את אחד מהעצים שנמצאים שם על המדרכה, והעץ קורס על האדם ופוגע בו, כלומר לוקח לפרמדיקים של מדה להגיע לזירה קרוב ל-10-12 דקות, בעקבות קריאות של עדי ראייה שעדים לאירוע החריג הזה, הם מטפלים בו ומעניקים לו טיפול ראשוני, הם מנסים לייצר את מצבו. אנחנו מבינים כבר שכבר אז מצבו מוגדר כמצב קשה ולא יציב, והוא מועבר במהרה אל בית החולים בילינסון בפתח תקווה, שם החל משעות הבוקר הצוותים הרפואיים מטפלים ומנסים להבחן את מצבו. אנחנו יכולים לומר שהוא סובל מחבלה בראשו, חבלה בחזה שלו, שכרגע המצב שלו הוא לא יציב. הרופאים נאבקים על חייו, ומשפחתו מגיעה לכאן עם בעצם הבשורה הזאת.
כלומר, אור, כשאתה אומר שמצבו לא יציב, נשקפת סכנה לחייו, אנחנו מבינים.
נכון, נכון מאוד. הרופאים בבית החולים מספרים לנו, לכתבים שמגיעים לכאן, שהיות והמצב לא יציב, וישנה חבלה קשה בראש, עדיין נשקפת סכנה לחייו, ולכן הצוותים הרפואיים צמודים אליו, מאבחנים כל הזמן את מצבו, והרים בעצם לכל שינוי לכך.
תגיד אור, אנחנו יודעים איך בדיוק זה קרה, כאילו סופה ורוחות וגשם והכל, אבל עץ פתאום שניתק ונופל, הוא פוגע ככה באחד התושבים, זה משהו שנערכו לקראתו, חששו ממנו, זה משהו שהפתיע שם את התושבים?
אני יכול לספר שאנחנו שומעים שהעיריות ידעו והתכוננו לקראת בעצם המערכת החורפית הזאת, לקראת הסערה הקרמל. מה שאומר שגם מבחינה לוגיסטית הסתובבו בערים וניסו לטפל במפגעים עתידיים. לגבי עצים, זו באמת שאלה שיצטרכו לשאול את הגורמים העירוניים בנתניה, אותם אגרונומים שהעירייה עובדת איתם, לדאוג באמת האם השורשים חזקים ואיתנים לאותן שערות ואירועים חריגים שפוקדים את האזור אחת לתקופה בחורף.
אוקיי, אור אביד, כתב N12, תודה רבה לך על הדברים
האלה. תודה לכם. We'll be right back.
עוד מעט נדבר עם שר התיירות יואל רזבוזוב על כך שמהלילה, ממחר בלילה, ישראל בעצם סוגרת את שעריה כמעט לחלוטין. לרוב המדינות לא נוכל לנסוע, הם יחשבו למדינות אדומות. מי שכבר עותרים לבגץ נגד המהלך הזה, הם התאחדות משרדי הנסיעות ומורי הדרך, שאומרים שההגבלות האלה חסרות תועלת, ומי שמגבה אותם בחוות דעת מקצועי, ומי שעד לא מזמן היה בצד השני, במשרד הבריאות, המשנה למנכ״ל משרד הבריאות, הפרופסור איתמר גרוטו, שלום לך.
שלום גדעון, ואחר תורים טובים.
ואתה אומר גרוטו שההכרזה הזו היא בלתי סבירה בעליל, תסביר.
אני חושב ש... ועוד חשבתי מרגע שנתקבלה החלטה הזאת, כמובן שאין לנו דרך, ולמדנו את זה כבר על בצערנו מספר פעמים קודמות, לעצור כניסה של הנגיף עצמו, המקורי או הווריאנטים אחרים, באמצעות סגירת שמיים, וכל מיני פעולות של הגבלות על נושאים, זה כבר לא מדיניות שמקובלת היום בעולם, מלכתחילה, דרך אגב, ארגון הבריאות העולמי היה נגד, ובסוף הסתבר כצודק בעניין הזה, ואני חושב שאין מקום להגבלות האלה. מהסיבה הפשוטה שבסופו של דבר, בטח בווריאנט כל כך מדבק, הכניסה שלו בלתי נמנעת.
לא, אבל כשאתה אומר, אין לנו דרך לעצור פרופסור גרוטו, אז אתה אומר, מה, צריך מראש לוותר, לפתוח לגמרי, לאפשר כניסה חופשית?
לא, אני גם אומר, זה פשוט, זה כלי לא יעיל, שמשתמשים בו, אפשר להשתמש בו לצורך ניטור, בסדר גמור, ולכן גם עושים בדיקות, ולראות כמה נכנסו ומה המצב, אבל אין בו דרך, פשוט כלי לא יעיל, ומצד שני, יש בו פגיעה קשה מאוד בזכויות פרט, והמדיעתיות שלו, לדעתי, יש צעדים אחרים שאפשר לעשות ועושים גם. היום אי אפשר לעלות לטיסה בלי להיות בלי לעשות בדיקות, ואתה לא יכול, אם אתה לא מחוסן, להיכנס לישראל בלי בידוד.
אבל עדיין כשאתה רואה למשל את הנתונים של משרד הבריאות מהשבוע, שבועיים האחרונים, מתוך 170 חולי אומיקרון מאומתים נכון להיום בישראל, בערך 140 הגיעו מחול, כלומר הם נכנסו דרך נתב"ג, הם עברו שם את מה שכבר הרבה מכנים הפרצה.
כן, אבל צריך לזכור גדעון שזה בעצם אלה שנבדקים, בנתב"ג נבדקים כולם, עכשיו האוכלוסייה לא נבדקת, ואנחנו כבר רואים עדויות יותר ויותר של הברה בקהילה, כולל הממצאים החדשים מהניטור הביוב. אז הווריאנט נכנס, הוא ייכנס, בין אם נעשה את הפעולות האלה בין אם לא, ולכן חבל לפגוע פשוט בסקטורים שלמים שיכול להתקיים, ולהתקיים פשוט להתקיים כמו שמדינות אחרות עושות. נכון שאנחנו רואים עלייה של גל האומיקרון, נוקטים בכל מיני צעדים, אבל לא סגירת הכניסה, או איסור לאנשים לצאת מהמדינה.
תגיד, אלה דברים שחשבת גם כשישבת במשרד הבריאות, כשהיית משנה למנכ״ל המשרד, גם כן החזקת בגישה הזו?
תראה, אני מלכתחילה ידעתי שזה הדברים לא יעבדו, אבל נגיד בגל הראשון והשני, בהחלט, בגל הראשון למעשה, אנחנו עשינו את זה, וכמו כל העולם, כל העולם בגיבו בהגבלות נסיעה, ואני חושב שזה היה מוצדק, רמת הידע שלנו על הנגיף הייתה מאוד נמוכה. היום אנחנו נמצאים במצב אחר לגמרי, יש הרבה יותר מידע וידע, אנחנו רואים שפעולות שנכשלות לא כדאי לחזור עליהן, ומעבר לכך, אני אציין שבפעם השני, בכניסה של וריאנט הדלטה, גם אז חשבתי שלא נכון להטיל מגבלות, אפילו היה לי ויכוח על כך עם ראש הממשלה בדיון קבינט.
אז מה כן, מה היית עושה עכשיו, שאתה רואה, אתה יודע, את אירופה נצבעת אדום, והולנד ובריטניה וגרמניה כבר שוקלות, אתה יודע, הולנד כבר הלכה לסגר, בריטניה וגרמניה שוקלות ללכת בכיוון הזה, ארצות הברית, אנחנו רואים שם זינוק בחלק מהמדינות, איך כן היית מנהל את המגפה הזו?
אז מה, איך כן, אז הדבר הכי חשוב והפשוט זה להגביר את ההתחסנות. יש עדויות לא רעות בכלל, שמראות שמי שמחוסן בשלוש מנות, יש לו הגנה טובה כנגד האומיקרון, ולכן זו הדרך הכי טובה שלו להתמודד, להגביר את החיסון. אני חושב שבין היתר גם סגירת השמיים והעובדה שאנשים מחוסנים צריכים להיכנס בכל זאת לבידוד, פוגעת באימות של הציבור בחיסון.
למרות שצריך לומר בכנות, ותקן אותי אם אני טועה, כי אתה הרבה יותר מעורה ומומחה, וגם בטח מצויד בנתונים האחרונים, אבל לפי שעה אנחנו לא יודעים לומר בוודאות שהחיסון של פייזר או כל חיסון אחר באמת מגן עלינו מפני האומיקרון, מונע תחלואה קשה, עוצר את ההידבקות, נכון? אין לנו את הידיעה הזו באופן ברור.
עדיין אין לנו מספיק ידע בנושא בהחלט, אבל א', קיימת ברכה בסיבור הסבירות והידע שלנו לגבי וריאנטים קודמים, ובנוסף, די להסתכל בנתונים של משרד הבריאות עצמו פרסם, שמתייחס למספר האנשים שהגיעו מחול, שמחוסנים מוגנים בשלוש מנות או לא מוגנים בשלוש מנות, ואפשר לראות שהשיעור, שמזכים לשיעור, השיעור הוא נותן הגנה של 75%. זאת אומרת, אם אנשים, אף אחד לא היה מחוסן בשלוש מנות, אז היינו רואים פי שלושה חולים נכנסים מחול, זה פשוט התרגום של זה, ולכן אלה נתונים מאוד מודדים לגבי גם לגבי היעילות של החיסון כנגד האומיקרון, וגם מהדיווחים הראשונים בחול, גם עולה שמי שמחוסן בשלוש מנות הרבה יותר מוגן, כנראה לא מוגן באופן מלא, אבל הרבה יותר מוגן.
אתה מדבר על החיסונים באמת כדרך היחידה אולי, לעצור ולמנוע את התחלואה. עוד מעט נדבר כאן עם מנהלת המכון האונקולוגי בבית החולים אסף הרופא, אני מניח שאתה מכיר אותה, דוקטור ראיה לייבוביץ', היא גם חברה בסגל הפקולטה באוניברסיטת תל אביב של הפקולטה לרפואה, והיא אומרת שההימור העולמי על החיסון שגוי ונועד לכישלון, שהתמונה שמנסים לייצר לציבור היא מוטעת, והחיסון לא באמת יכול למנוע הדבקה, לא באמת מונע תחלואה קשה, היא גם ככה מותחת ביקורת על האופן שבו הממשלה כאן רודפת את, אתה יודע, מנסה לכפות בדרכים כאלו ואחרות את החיסונים. מה אתה אומר לה, פרופסור גרוטו?
קודם כל אני אגיד, מתחיל ואומר שראשית ברור שהחיסון מונע הדבקה, זאת אומרת, מונע מאנשים להידבק, דבר ראשון. דבר שני, אנחנו יודעים שהוא גם מונע, דרך אגב, גם להדביק אחרים, יש מספיק מחקרים גם בנושא הזה, אמנם לא ב-100%, אבל הוא מונע גם העברה והדבקה של אחרים. החיסון, אכן, יש לזה דעיכה מסוימת כנראה עם הזמן, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה מחזיק, אבל תמיד אפשר לחזק עם מנת הדחף, וראינו את ההצלחה של מנת הדחף. ואני חושב שכל אמירה כרגע, כנגד המנת הדחף שאני חושב שכל כך עוזרת לאותם אנשים גם להתמודד מול האומיקרון, שיש מיליון אנשים שכבר קיבלו את החיסונים, לא מתנגדי חיסונים כן. באופן עקרוני, אלא אנשים שחושבים לחששו לקחת המנה שלישית, אני חושב שזה הזמן שלהם לבוא ולעשות את זה, כי כדי שהוא מוגרים גם מפני האומיקרון וזנים אחרים.
במשפט אחד, פרופסור איתמר גרוטו, אתה מעריך שבקרוב יזמין אותם כבר לקבל את המנה הרביעית, את הבוסטר הבא?
קשה לי לומר על הדבר הזה, אני לא הייתי רוצה לזמוע שום דבר נחרץ, באמת דורש עוד מעקב מספיק ארוך, גם זה תלוי בשני גורמים, גם אחד זה הזמן והשני זה וריאנטים שיופיעו, וכל אחד מהם יכול בפני עצמו להיות סיבה למנה נוספת, ולכן קשה מאוד לחזות את זה, כרגע לא הייתי ממהר וממליץ את זה,
okay.
וגם הסתם לא המליץ את זה, אבל בהחלט צריך לעקוב, אני חושב ש... במהרה יהיו לנו נתונים, זאת אומרת, עניין של כמה שבועות שיהיו לנו כבר מספיק נתונים כדי לקבל החלטה
בנושא. המשנה למנכ״ל משרד הבריאות לשעבר, הפרופסור איתמר גרוטו, תודה לך שהיית איתנו.
תודה רבה.
ושלום לשר התיירות, יואל רזבוזוב.
שלום, ערב טוב, גדעון.
אני לא יודע אם שמעת את השיחה עם פרופסור גרוטו, עוד לא מזמן בכיר מאוד במשרד הבריאות, אבל הוא אומר שההחלטה שלכם לעצור בעצם את הכניסה לישראל ולמנוע יציאת ישראלים, ובעצם דה פקטו לסגור את השמיים, זו החלטה לא נכונה, והוא אפילו אומר שזו החלטה בלתי סבירה בעליל. זה לא אני אומר, זה אומר מי שהוא פרופסור, עד לא מזמן כאמור ישב במשרד הבריאות.
טוב, זה לא מה שטוענים המומחים שמייעצים לקבינט הקורונה, וזה לא מה שאומרים אנשי משרד הבריאות. אני מאוד מכבד את פרופסור גרוטו, נמצא בקשרי ידידות איתו, אבל כשהוא היה בצד השני, כשהוא היה בין מקבלי החלטות, לא תמיד הסכמנו, אני דווקא רציתי לפתוח, והוא היה בעד לסגור. אז עוד פעם, כל אחד בפוזיציה שהוא נמצא בו, יכול להיות שהוא אומר דברי טעם, אבל אנחנו נמצאים בעולם של ודאות, ואנחנו לא יודעים להגיד בוודאות האם זה מסוכן או לא מסוכן.
לא, כי מה שהוא אומר זה שהאומיקרון כבר כאן, והוא נמצא כאן, וכנראה שאנחנו לא באמת אפילו מודעים לכל המקרים, כי אנחנו בודקים הרי בעיקר את מי שמגיעים או יוצאים מנתב"ג, והוא אומר, once כבר הנגיף פה ומילא מתפשט, אז המידתיות של הצעד הזה היא לא סבירה, כי הפגיעה בחברות התיירות וחברות התעופה ומורי הדרך וכולם היא מאוד מאוד קשה, ובזה בטח תסכים איתו. השאלה היא באמת הצד הזה לא קצת קיצוני ומוגזם מדי, שאנחנו אפילו עוד לא יודעים כמה אומיקרון באמת מסוכן, אתה יודע.
אז אני מסכים איתו שהפגיעה היא פגיעה אנושה בעולם התיירות, גם בתיירות היוצאת, סוכני הנסיעות, גם בחברות תעופה, וכמובן התיירות הנכנסת והמלונאים, ואנחנו עובדים עכשיו על המתווה הכלכלי, זה דבר אחד. הדבר השני, אם זה מידתי או לא מידתי, כמו שאמרתי, אנחנו נמצאים בעולם של ודאות, יכול להיות שצדקנו, כי אנחנו רואים שהיום העולם הולך ונסגר, ובחלק מהמדינות כמו הולנד, דוגמה הולכים לסגר. סגר עולה הרבה יותר כסף מאשר הפיצוי או המתווה הכלכלי.
אבל אני זוכר אפילו אותך, אתה יודע, אפילו שבכמה רעיונות איתי בתקופה האחרונה, אומר שלא צריך ללכת להגבלות קיצוניות של לסגור את השמיים, ולפגוע שוב במלונות ובמשרדי הנסיעות ובמורי הדרך. אז השאלה, מה בדיון אתמול, מה בדיון היום, בהצבעה הטלפונית, מה שכנע אותך כן לסגור את השמיים?
כי ראינו שרק בשבוע שעבר 20% מהמאומתים, מסך מאומתים חזרו מחול. זאת אומרת שכשהווריאנט מתפשט בתוך הקהילה, אז אין מה לסגור את השמיים, ואת זה אני יכול להגיד, לא הצלחתי לשכנע את הקבינט ואת הממשלה, וטענתי שהשמיים זה לא סיכון, הסיכון השולי, סגירת שמיים זה לא הסיכון.
אתה הצבעת בעד סגירת השמיים?
נכון לעכשיו, בזמן הזה, כן, הצבעתי, אני מתייצב לצד הממשלה, כי אני חלק מהממשלה, ואני צריך לקחת אחריות, גם אם אני פחות אוהב צעדים כאלה או אחרים.
אז זה למשל צעד שאתה פחות אוהב, פחות שלם איתו?
נכון לעכשיו, זה מה שהחליטה הממשלה, שאנחנו סוגרים את השמיים, נפצים.
לא, זה שהחליטה אני יודע, אבל אני שומע בקול שלך, שבאופן אישי ככה האצבע קצת רעדה לך, שהיית צריך...
האצבע רעדה, כי יש פה תעשייה שלמה שאני אמון עליה נפגעת. מבחינת בריאות הציבור, שזה קודם כל בסדרי העדיפויות שלנו, אני חושב שעוד פעם, לפי המומחים, אני לא מומחה, אני לא פרופסור, לא פרופסור לאפידמיולוגיה, הנתונים שאנחנו נחשפים אליהם, כי חברי הממשלה, חברי הקבינט, המומחים רובם אומרים שזה צעד נדרש, ואפילו יכולנו לפעול עוד יותר.
תגיד, ואתה יודע, יואל רזבוזוב, להעריך מה הנזק שנגרם לחברות התעופה, לחברות התיירות בעקבות הצעדים האחרונים של הממשלה?
אני מאמין שבחודש העלות של פגיעה בתיירות ו כמובן התעופה בערך 150 מיליון שח, לדעתי, זה הנזק, אבל כל יום של סגר עולה מיליארדים רבים, אז כאן על המוזניים, המשוואה, או שאנחנו באמת יודעים לפצות, ואנחנו באמת...
אז מיד נדבר על הפיצויים, השאלה אם עוד לפני הפיצויים אתה לא חושש, אז הנה שההחלטה כזו בעת הזו, אחרי שנתיים כל כך קשות וכואבות לכל החברות האלה, עלולה להביא או לקריסה של אחת מחברות התעופה, או לעוד גל של פיתורים בענף.
אנחנו, קודם כל אנחנו כממשלה, אסור לנו לתת לחברות התעופה לקרוס בגלל ההחלטות שלנו, אנחנו קיבלנו את ההחלטות, לא חברות תעופה ולא מארגני תיירות, ולא מורי הדרך ולא סוכני הנסיעות. אנחנו חייבים לתת את הדעת על כך, שיש הסכמה בין כל השרים, ואנחנו עובדים על המתווה הכלכלי. מצד שני, אם אנחנו מגינים כאן על בריאותם של אזרחי ישראל, ואם אנחנו משאירים את המשק פתוח, את הכלכלה כאן מתפקדת, ולא מגיעים לסגר, וסגר עולה מיליארדים רבים, ועלה לנו מיליארדים רבים, יש לנו כבר ניסיון בכך, אז אנחנו עושים את המעשה הנכון, ואנחנו צריכים לעמוד מאחורי ההחלטות שלנו, וכמו שאמרתי, החלטות שלנו מתקבלות.
אבל לעמוד מאחורי ההחלטות זה באמת גם לדאוג לפיצויים.
בעולם של ודאות, אנחנו
נכון, אבל אתם דיברתם בשבוע שעבר, דיברתם על מתווה פיצויים מסוים בכל מה שקשור לענף התיירות, אבל יכול להיות שעכשיו, עם ההגבלות החדשות והפגיעה שהיא תהיה הרבה יותר משמעותית, אתה גם תיארת כאן את הסכומים שהם באמת סכומים די מטורפים, אולי צריך לנסח מחדש את מתווה הפיצויים.
במתווה שלנו, לפחות שסיכמנו עם שר האוצר, הוא כולל גם את הרבעון הראשון של שנה הבאה, אז אנחנו מתייחסים גם לפגיעה העתידית של ענף התיירות.
לא, למשל, אל על פונה אליכם ומבקשת עכשיו סיוע לנוכח, אני מניח שגם חברות התעופה הנוספות, זה משהו שאתם תשלמו להם עכשיו, בתקופת הזמן הקרובה?
אני לא אמון על חברות התעופה, זה יותר במשרד התחבורה, אני כן מנסה לסייע, כי חבר בממשלה, אני חושב שאנחנו חייבים לפצות את חברות התעופה, מכיוון שאנחנו סוגרים ונוקטים במגבלות האלה בשביל, עוד פעם, בשביל להציל את המשק מבחינה כלכלית ואין בריאותית, אז אני כמובן מנסה לסייע, אבל יש מתווה שנסגר עם חברות התעופה שסוגרים אותו, אבל אני פחות שותף למסע ומתן הזה.
ושמענו בימים האחרונים על מקרים של ישראלים מאומתים שהפרו בידוד והסתובבו למרות שהם ידעו שהם חולים, הם גרמו בחלק מהמקרים להדבקות מאוד גדולות. איך אתה היית, יואל רזבוזוב, נוהג עם מאומתים לקורונה שמפרים את הבידוד בצורה כזו?
חמור מאוד, ענישה מקסימלית, אני לא יודע מה רף הענישה הקיים בחוק, אבל אנחנו צריכים למצות את הענישה המקסימלית, מכיוון שאנשים האלה הם באמת פושעים גם מסכנים בריאותית, וזה לא איזושהי רשלנות, יש פה סכנה בריאותית אמיתית, אנשים חלקם חולים קשים מכך וחלקם אפילו מתים, יש לנו ניסיון בכך, וכמובן הפשיעה היא גם כלכלית, כי העסקים בסוף נסגרים, כמו השמיים שנסגרו ותעשיית התיירות נפגעת, וגם העסקים בתוך הארץ, אז חייבים למצוא את רף הענישה המקסימלי, וכן, זה אפילו שזה יהיה דוגמה לכל האנשים, שמי שיתר בידוד, ההשלכות יהיו באמת הכי קשות.
אוקיי, שר התיירות, יואל רזבוזוב, תודה רבה לך על הדברים האלה.
תודה רבה, ערב טוב.
עכשיו 4:30 כאן ב-103, ואנחנו עם דיווחי התנועה שמביאה הערב מיכל קדוש. עכשיו 24 דקות לפני השעה 5 כאן, איפה הכסף ב-103 FM? כותרת מעניינת שיוצאת היום מדיון בוועדת הכלכלה בכנסת, מדברת על בדיקה של רשות התחרות, גם בחברת וולט וגם בחברת ויסוצקי, וגם במה שקשור לחברת לגו, ועוד פרטים על מה שהיה שם, אנחנו רוצים לשמוע מכתב תוכנית חיסכון, גל חן, שלום גל.
שלום גדעון.
אז זה מפתיע לא מעט אנשים, הפצצה הזו שמטילה שם מיכל כהן.
נכון, ובמינה רבה זה משהו שאולי היה צריך לקרות מזמן, בעיקר לגבי ויסוצקי. נסביר מה קורה פה. ויסוצקי שולטת בשוק התה בישראל בצורה בלתי מעוררת. סתם לתת לך דוגמה, בתה הירוק, מנתונים שיש לנו מ-2016, ויסוצקי מהווה 85% מכלל המחירות בארץ. עכשיו, זה אמור להישמע כמו מונופול, נכון? כל חברה שבעצם יש לה נתח שוק של מעל 50% היא מונופול בהגדרה. שבפועל, ויסוצקי מעולם לא הוכרזה ככזו. היא צריכה לשכנע את הרגולטורים, שכשהם מסתכלים גם על השוק המוסדי, על צהל, על המדינה, על חברות גדולות, הם לא באמת. אבל אנחנו בסופר, כשאנחנו נכנסים לסופר, רואים באמת בעיקר ויסוצקי וקונים בעיקר ויסוצקי. אז ויסוצקי הצליחה לשכנע את הרגולטורים במשך שנים שהם לא מונופול.
שמבחינתה זה אומר שהיא בעצם יכולה, בוא נאמר את זה רגע בשפת העם, לדפוק לנו מחירים, ואף אחד לא באמת יכול לפקח, וגם אין תחרות, אז אין לה שום סיבה להוריד, ולנו אין ברירה ואנחנו קונים, והנה תמונה שעכשיו מתרוצצת בטוויטר ראיתי, אריזה תה ירוק של ויסוצקי, תה ירוק לימונית ולואיזה, שנמכרת ב-44 שקלים ו-90 אגורות, לקופסת תה ירוק, כמעט 50 שקלים.
זה מחיר שגבוה בעשרות אחוזים מאותו מוצר בחול, שזה די מטורף, וזה בדיוק ההשלכה של מונופול. אבל שוב, מה שקורה זה שבעצם עד היום היא לא הוכרזה כמונופול, וזה שוב...
אז מה השתנה היום? מה בעצם יהיה עכשיו?
היום, ממלאת מקום הממונה על התחרות, רשות התחרות בעצם מודיעה, אנחנו בודקים האם אפשר להכריז על ויסוצקי כמונופול. מה זה אומר? זה אומר שויסוצקי תהיה בעצם מוקפדת תחת הרבה יותר רגולציות.
יחולו על הרבה יותר מגבלות ורגולציה, והיא לא תוכל כבר באמת לעשות מה שהיא רוצה כמו שהיא עושה היום. גל, בקצרה, מה היום מדובר לגבי וולט ולגו באותו דיון?
גם, פחות או יותר באותם עניינים, גם ליבואנית לגו בישראל נבדק האם הם מונופול, האם זה מאפשר להם לנתח מחירים. וכנל וולט, וולט, אתה יודע, מזמינים אוכל, אין עוד הרבה שירותים כאלה בישראל, האם הם שולטים בשוק בצורה מונופוליסטית, גם זה נמצא בבדיקה.
כן, ועוד פרטים אתה תביא הרבה בתוכנית חיסכון. גל חן, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
האימור של העולם על החיסון נגד קורונה שגוי ונועד לכישלון. התמונה שמנסים לייצר לציבור היא לא אמיתית. אין לו באמת יכולת לחיסון למנוע הדבקה, ולכן הציפייה שהוא יגן עלינו נידונה לכישלון. מי שכותבת את הדברים האלה היא מנהלת המכון האונקולוגי באסף הרופא וחברת סגל בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, הדוקטור ראיה לייבוביץ'. שלום לך, דוקטור לייבוביץ'.
שלום, שלום. קודם כל חשוב להתחיל ולומר שהדברים שאני אומרת הם דעתי האישית, על סמך קריאה בספרות, על סמך התייעצות עם עמיתים, הם לא דעת המכון הרפואי שבו אני עובדת, או דעת משרד הבריאות, ואני גם מאוד מעריכה את היכולת להגיד דברים שהם לא דעת קונצנזוס בצורה כזאת, אז אולי כדאי להתחיל מזה.
אז הנה, התחלנו ואמרנו את זה, ועדיין, מה שאת אומרת, דוקטור לייבוביץ', הוא שונה מכל מה שאנחנו שומעים בשנתיים האחרונות, משורה ארוכה של מומחים ממשרד הבריאות, כל הרופאים הכי מוכרים בארץ וגם בעולם, המחקרים, הרופאים, אז תעשי לי רגע, תסבירי לי רגע, תגשרי לי על הפער הזה.
מעולה. בוא נתחיל בזה, גדעון. החיסון מקטין תחלואה קשה ותמותה מקורונה. אנשים שנמצאים מעל לגיל מסוים עם גורמי סיכון, אנחנו כבר יודעים מה הם גורמי הסיכון, השמנה, סכרת, אני מבקשת ואשמח להמליץ בכל פה שיתחסנו. לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו כרגע, התפיסה השלטת היא שאם נחסן יותר ויותר ויותר ויותר, נוכל למנוע, נוכל להימנע מגלי ההדבקה שחוזרים ותוקפים אותנו אחת ל. והקונספט הזה הוא שגוי. אז בואו נהיה מאוד מדויקים. אנחנו צריכים לתת את החיסון הזה למי שנמצא בסכנה גדולה מהמחלה. מי הם האנשים האלה? אנשים מבוגרים, מעל גיל 40, מעל גיל 50, אפשר לדבר, ואנשים שיש להם גורמי סיכון. אוקיי? אנחנו, זה לא מה שכרגע משדרים לנו, שמעתי שהפרויקטור אמר, נציף את הארץ בחיסונים, אינני יודעת מה יצא לו, מלהציף את הארץ בחיסונים.
אפילו כאן בתחילת השעה, לא יודע אם הזנת לנו, הפרופסור איתמר גרוטו, שהיה לו מזמן המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, אומר, הדרך היחידה להילחם בקורונה זה לא הגבלות, ולא סגירת השמיים, ולא תווים בצבעים כאלו ואחרים, זה רק חיסונים. תחסנו את כולם, ורק ככה נצליח להילחם בקורונה. את אומרת, מה, אתה ממש טועה?
אז אני אגיד לך משהו. אני אונקולוגית. ואחד הדברים שלמדתי זה שצריך להישיר מבט ולהגיד את האמת, גם אם היא לא פשוטה.
למרות שבהקשר הזה, סליחה שאני קוטע אותך, מיד אני אדבר, צריך גם לומר שוב, את אונקולוגית, תחום ההתמחות שלך הוא לא מחלות זיהומיות ולא מגפות, ולכן גם צריך לומר את זה.
גדעון, בוא נאמר את זה, אני לא מגיעה מהעולם הזה, אני רק אציין שאין שום עולם אחד שהאירוע הזה נמצא בתוכו, הרי זה לא רק אירוע של מחלות זיהומיות ולא רק אירוע, אני נמצאת בעולם של מצבים מורכבים ובשורות מורכבות, ואני אומרת ככה, אין דרך שבה נוכל, זו דעתי, למנוע את גלי, את הגלים האלה של הקורונה, והנה תראה, עוד אנחנו מדברים והגל כבר מגיע, אומיקרון הזה, הווריאנטים האלה ייווצרו, זה לא אשמתנו, זה לא בגלל לא מחוסנים, זה לא בגלל שלא חיסנו מספיק, זו תכונה של הנגיף, והחיסון, תכונתו היא, ככה הוא נבנה, כן, ככה הוא תוכנן, הוא לא מייצר את האפקט שיאפשר להימנע מגלי הדבקה, זוי האמת כפי שאני
לשאול,
רואה אותה.
מותר לשאול האם את התחסנת בשלושה חיסונים?
לא, אי אפשר לשאול אם אני התחסנתי משום שזאת שאלה... זאת שאלה אישית. אני רוצה להגיד דבר כזה בשיש גל.
לא, אבל זו שאלה שהיא מאוד רלוונטית לנושא שעליו אנחנו מדברים.
למה היא רלוונטית?
היא רלוונטית כי, את יודעת, את מדברת
כאן... לא, זה בדיוק אחד הדברים שאני רוצה להגיד. השאלה מה בן אדם היא לא רלוונטית, ואני לא, לא מתביישת בהחלטתי, קיבלתי את ההחלטה שקיבלתי, ו... אבל היא לא רלוונטית בדיוק מהסיבה הזאת. אתה מעשן או לא מעשן? אתה רוצה לספר לי על זה, גדעון? אולי לא.
שכן,
אתה רוצה
לא,
להגיד לי מה שלמה ה-BMI שלך? אתה רוצה להגיד לי משקל? אתה רוצה להגיד לי האם יש לך סוכרת או לא? לא, אתה לא רוצה. אתה מנהל את סיכוניך, אתה לוקח את תרופותיך, וככה התנהלנו מאז ומעולם. אני שוב חוזרת ואומרת, אם יש אדם שגילו או גורמי הסיכון שלו שמים אותו בסיכון גבוה לתמותה לתחלואה קשה ותמותה מקורונה, אני ממליצה לו מאוד להתחסן. אבל השאלה אם ראיה לייבוביץ' עשתה את זה כן או לא, לא מעניינת כאן.
אני חושב שהיא מעניינת מאוד, אני חושב שהיא מאוד מעניינת, אבל אני מכבד את הסוף שלך.
אני לא סתם מסתירה, אני לא מתביישת בהחלטתי.
הכל בסדר, אנחנו...
לא, גדעון, יש פה מסר.
אז הנה, עם המשפט הזה אנחנו נסיים.
תרדו מזה, כל אחד יעשה את ניהול סיכונה, ותגידו לנו את האמת, מה החיסון יכול ומה הוא לא יכול לעשות. תאמין לי שדרגת ההתחסנות בציבור תעלה. שיגידו לנו את האמת על החיסון הזה. אנשים ילכו להתחסן אם נגיד את האמת.
אז הנה, ניסינו, את לפחות אמרת את האמת שלך בדקות האחרונות, דוקטור ראיה לייבוביץ', תודה לך שהיית איתנו. ועכשיו אנחנו רוצים לדרוש בשלומו של החרמון, אומנם הסופה קצת מאחרת להגיע למרכז, מתעכבת, אבל בחרמון כבר שלג לבן, ואיתנו סמנכלית השיווק שם, מיקי ענבר, שלום לך.
שלום גדעון.
מה קורה אצלכם?
אז אצלנו משעות הבוקר יורדים שלגים בכל המפלסים, גם המפלס העליון, גם המפלס התחתון, קר מאוד אפילו במפלס התחתון, מינוס שתי מעלות, רוחות מאוד חזקות, ערפל, זו תחילתה של סופת קרמל שאנחנו מאוד מברכים על בואה לחרמון.
וכל השבוע צפוי להראות ככה, גם בחרמון, אני מתאר לעצמי.
נכון, גם היום וגם מחר, גם אפילו בימים רביעי וחמישי עוד נראה את השאריות של הסופה, אבל השיא הוא באמת היום, ומחר יום שלישי, ובגלל הסופה הזאת, האתר יהיה סגור גם היום וגם מחר, ומיד כשאנחנו נוכל לפתוח אותו לקהל רחב, אז אנחנו נעשה את זה. אני מעריכה שאנחנו נצליח לפתוח אותו ביום רביעי בבוקר, לכן אנחנו מבקשים בעצם מקהל המבקרים להתעדכן באתר האינטרנט, כי אנחנו מגיעים כל יום לאתר, ויש את מה שהתחזית סופה, ויש את מה שקורה בפועל, זה לא תמיד באותה הלימה.
אבל שוב, לפי הערכה הזהירה שלך, בתחילתו כמובן של השבוע הזה, בסוף השבוע כבר נוכל לבוא וליהנות מהשלג בחרמון.
נכון, כאשר האתר ייפתח למבקרים בלבד, זאת אומרת, כל אותם משפחות שירצו לבוא, ליהנות מהשלג, לבנות בובות שלג, לזרוק כדורי שלג אחד על השני, עדיין לא מספיק לגלישה, כל חובבי הסקי והסנובורד יצטרכו עדיין להחזיק את הציוד בבית בהיקון, אנחנו נקווה, כדי לפתוח את האתר לגלישה, אנחנו צריכים 50 סנטימטרים של שלג במפלס התחתון, זה לא צפוי במערכת הזו, אבל בוא נגיד ככה, אם יפתיע אותנו ואנחנו כן נקבל את גובה השלג הזה, אז אנחנו ערוכים גם לפתיחה
לאיבול. אז חוץ מהשלג, שזה באמת חדשות נהדרות, כשמדברים עכשיו שוב על סגירת השמיים דה פקטו, בעצם סוגרים את רוב המדינות בעולם מבחינת הישראלים, גם כאלה שרוצים לעשות חופשות, לנסוע לחופשות סקי, לכם במובן מסוים אלה דווקא חדשות טובות, לא? מבחינת העבודה והפעילות באתר.
אני אגיד ככה, קורונה לא טובה לאף אחד. נכון שהיא עזרה לתיירות הפנים, אבל היא יצרה מגבלות אחרות בעניין הזה של מגבלות תפוסה. בשנה שעברה, למשל בחורף שעבר, יכולנו לקבל רק 3,000 מבקרים מדי יום, כשהאתר יכול להכיל כמות של 12,000 איש ביום. אז נכון לעכשיו אין לנו מגבלות בשטח פתוח, זה בעצם המזל שלנו, זה אתר שמתנהל כולו בשטח הפתוח.
אבל עכשיו כשאת שומעת באמת את הממשלה, את משרד הבריאות, שוב מדברים על הגבלות ועל הגבלת התקהלויות, ובאמת שוב ללכת לכל מיני צעדים כאלה, את אומרת מה?
תראה, אנחנו משתדלים להיות אופטימיים, מצד שני אנחנו ערוכים לכל תרחיש, מכיוון שבשנה שעברה אנחנו עבדנו כבר לפי הגבלה של 3,000 איש ביום, שזה ממש מעט לשטח האטום שאתר החרמון נמצא בו. זאת אומרת, אצלנו כבר מורגלים לעבוד במתכונת המצומצמת, אני מאוד מקווה שאנחנו לא נצטרך לחזור לאותן הגבלות. בכל מקרה, דבר אחד שקיבלנו מהקורונה וישאר איתנו, והוא דווקא טוב, זה עניין ההזמנות והרכישה מראש. זאת אומרת, התחלנו את זה בשנה שעברה, מי שרוצה להגיע לאתר יוכל להגיע רק בביצוע הזמנה ורכישה מראש, אי אפשר יהיה להגיע ספונטנית ולהיכנס על בסיס מקום פנוי. אז ככה גם יש לנו שליטה על כמות המבקרים שיכולה להיכנס לאתר.
ואתם בקשר, ואנחנו... משרד הבריאות מדבר איתכם, מתייעץ איתכם, משתף אתכם בקבלת ההחלטות בתהליכים, או רק אתם ככה שומעים ומתבשרים על הגבלות והנחיות מהתקשורת?
לא, אין לנו שום שיתוף מצד משרדי הממשלה. אני יכולה להגיד לך שאנחנו בקיץ הקודם, בקיץ של 2020, כבר הבנו לבד שהמדינה לא תדע איך בעצם לאכול אותנו, מה שנקרא, כי לנהל אתר סקי, יש אתר אחד כזה, ויש לו כל מיני מוגבלויות. ולכן אנחנו באנו ובנינו תוכנית, שבעצם מזהה את כל מוקדי הבעיות מבחינת תפוסה וכמות מבקרים ומגבלות התקהלות, ובצד הבעייתיות, כן. מיד הצגנו את הפתרון, וככה פעלנו בחורף שעבר. זאת אומרת, אנחנו כבר יודעים וערוכים, גם אם נצטרך לחזור למגבלה של כמות
כן,
מבקרים.
בכולנו גם מקווים שזה לא יקרה. בקצרה לסיומי, כי אתם קיבלתם פיצוי על הפגיעה בכם, על באמת אובדן ההכנסות בשנתיים האחרונות?
מעט מאוד, וגם מה שקיבלנו, התבקשנו להחזיר.
מה זאת אומרת?
המדינה בעצם, היה מאבק מאוד ארוך, על קבלת הפיצוי, וקיבלנו פיצוי חלקי, וגם הפיצוי שהתקבל, אחר כך המדינה החליטה שבעצם האובדן מההכנסות הוא לא בגלל מגבלות הקורונה, אלא בגלל העובדה שבשנה שעברה לא היה הרבה שלג, ושבכל מקרה אנחנו לא היינו מקבלים קהל רב יותר ממה שהגיע. ולכן יש בקשה להחזר הפיצויים, שאנחנו כמובן נלחמים עליה.
טוב, אנחנו מקווה שכן פעם. בשנה הזאת נצליח ליהנות מהשלג אצלכם, ושוב, כמו שאמרת, רק בהזמנה מראש, מיקי ענבר, אתר החרמון, סמנכ"לית השיווק שם, תודה לך.
תודה גדעון, ערב טוב.
רגע לפני שניפרד, רוצים למהר לבורסה בתל אביב עם אורי גרינפלד, אסטרטג ראשי בפסגות. שלום אורי.
שלום גדעון.
אז האומיקרון צובע את הבורסות באדום.
כן, אנחנו מסתכלים על המדדים פה בארץ, ואנחנו רואים באמת יום של ירידות, מדד תל אביב 35 יורד ב1.5%, תל אביב 90 יורד ב2.6%, המניות הקטנות יותר, כשזה סך הכל מיוצאת אותה תמונה שאנחנו רואים גם מהעולם, אם מסתכלים על המדדים בארצות הברית, מסתכלים על המדדים באירופה עם ירידות חדות, אז אנחנו רואים תמונה דומה, הדאו ג'ונס יורד ב1.8%, ה-S&P 500 יורד ב1.6%, באירופה ראינו ירידות של 2% במהלך היום.
במשפט אורי, פשוט כי הזמן שלנו אוזל, כל עוד תימשך חוסר הוודאות במה שנוגע לאומיקרון וליעילות החיסון, באמת גם נראה את הבורסות מגיבות ככה?
כן, זה בעיקר הסיפור. אנחנו מחכים לראות, בהנחה ששבועיים שלושה, לפחות הממשלות יהיו עם קצת יותר ודאות איך לנהוג, אנחנו שומעים את הפגרים באירופה.
הזמן שלנו אוזל, אני מתנצל, אורי, אנחנו מבטיחים לפצות אותך בפעם הבאה שתעלה כאן. אורי גרינפלד מפסגות, תודה רבה לך על הדברים האלה, ותודה גדולה ליעל איילון, שערכה אותנו מלי בנימינוב שהפיקה, עידו כהן, שהיה אחראי על השידור, עדן בן ארי, מיכל קדוש, מאורת על הדיגיטל, מיד אחרינו, בן כספית ואריאל דד, אני גדעון נוקו, מחר ענת, תחזור, להתראות.